קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר הכוזרי לרבי יהודה ורבי שמואל הלוי, זכותו יגן עלינו אמן. והגענו לפסקה קי"א במאמר ראשון במהדורת אבן שמואל, זה עמוד מבית, אני טועה? בסדר, עמוד מבית. ואני רואה שיש אנשים שאין להם ספר. זה מזעזע. אדם שאין לו ספר בשיעור, מבין פי חמש פחות מאחרים. מניסיון. לא, אבל... בוא נעשה. כל הכבוד. איזה אהבת ישראל יש כאן. איזה אהבת. אמר החבר, לדעתנו, אין אדם בעולם בין איזו אומה שיהיה, אשר לא יגמלהו האלוה שכר טוב על מעשיו הטובים. כלומר, כל אדם, באשר הוא אדם, לפי מעשיו, ככה הוא נידון. מובן? בניגוד למה שאומרות הדתות, שגורלו של האדם נחרץ על פי אמונותיו. אם אתה מאמין כך וכך, אתה בגן עדן. אתה מאמין אחרת, אתה בגיהינום. זאת היא אמירה שהיא ביסודה פגנית. בעצם מתייחסת אל חיי הנצח של הנשמה, כי על דבר התלוי באיזושהי פורמולה, באיזושהי נוסחה. מחוסרת היגיון מוסרי, ואילו היהדות שופטת את האדם לפי מעשיו. כן? גם בתנא דבליהו נאמר, מעידני עלי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין עבד בין בן חורין, בין ישראל בין נוכרי, שורה עליו רוח הקודש לפי המעשה שהוא עושה. כלומר, המעשים הם הקובעים. כמו האיגרת אל הגלטים. אני חושב שזה ההפך מהאיגרת אל הגלטים. באיגרתו של פאולוס, יש לך פה את המקור? כן. נו נו, אז תקרא לנו מה הוא אומר. אני לא בא בטענות לאף אחד, אני רק שואל, האם יש לך ציטוט מדויק? השאלה אם יש שכר על אמונות. אנחנו מיד נתייחס לשאלה הזאת. יש לכאורה דיון על כך בגמרא במסכת סנהדרין. בגמרא במסכת סנהדרין כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורוס. נו, נו, מה הציטוט?
כולכם בני אלוהים, על ידי האמונה במשיח ישוע, כי כולכם אשר נקבעתם למשיח, לבשתם את המשיח. אין יהודי, אף לא גוי, אין עבד ולא בן חורין, לא זכר, אף לא נקבה, משום שכולכם אחד במשיח ישוע.
יפה, זה בדיוק. אז יוצא לפי זה שדברי תנא דבליהו הם התכתבות מדויקת עם הציטוט הזה, מפאולוס, שאומר שכל המאמינים זוכים לחיי העולם הבא. נכון? בעוד שמה אומר התנא דבליהו? כל העושים מעשה טוב, יש להם חלק לעולם הבא. אז זה בדיוק הפוך. כן, כן, אבל זה יפה שזה מתכתב ממש איתו. איזה פרק זה? לא, לא משנה, אחר כך. בסדר, אבל אתה לא זוכר את ה... כן, זה הרבה פעמים יש אצל חז"ל תגובה לאיזושהי אמונה חיצונית או איזו דעה חיצונית. ולא תמיד מצטטים, אבל זה מכוון נגד זה.
פרק
ג', תודה. למשל, בספר ישעיהו, כתוב כך, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. כל המפרשים, במיוחד המלבים, אומרים שדברי ישעיהו מכוונים נגד מאמיני השניות בפרס. דת זרתוסטרה. כן, אל טוב ואל רע, לכן הוא אומר, אני עושה את שניהם. זה תגובת נגד. כן, רואים הרבה פעמים לשל, רבי מתיה בן חרש אומר, אבי ראש אבי זנב לעריות, ולא ראש לשועלים. עכשיו מעניין, רבי מתיה בן חרש, איפה הוא חי? ברומא, נכון? עכשיו ברומא היה משפט בדיוק הפוך. הם אמרו הרומאים שעדיף להיות ראש לשועלים מזנב לעריות. אז אתה רואה שדברי רבי מתיה בן חרש הם תגובה לאמירה של הגויים בנושא הזה. עכשיו בואו נחזור לסוגיה במסכת סנהדרין. מסכת סנהדרין אמר שיש שלושה בעלי אמונות רעות שאין להם חלק לעולם הבא. ומזה משתמע שאם יש להם אמונות טובות, יש להם חלק לעולם הבא. אם כך, מצאנו שכר על אמונה ולא על מעשה. אלא שמיד הגמרא שואלת, וכל כך למה? מה זה וכל כך למה? איזה מין שאלה זאת?
בגלל מחשבה.
כן, האם ייתכן שבגלל מחשבה אדם יהיה בגיהינם או בגן עדן? כלומר, עצם השאלה של הגמרא מראה על כך שזאת לא העמדה היהודית. כן? כלומר, לא יכול להיות שאדם שיש לו נפש נצחית שניתנה לו מאת האלוה, איזושהי אמירה או מחשבה תוציא אותו משם. מובן?
אז אפשר להיות
כופר ולהיות מגנדת? אז התשובה של הגמרא היא כזאת. תנא, הוא כפר בתחיית המתים. לפיכך, לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. עכשיו צריך להבין לעומק את דברי הגמרא. הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. מה זה קשור? מסביר רבי צדוק מלובלין, אין לו חלק בתחיית המתים, לפיכך כפר בתחיית המתים. עכשיו, למה אין לו חלק בתחיית המתים? בגלל שסיסמת החיים שלו מתנגדת לזה. ואז להכניס אדם שכל תוכן החיים שלו זה התנגדות לחיים, לתחיית המתים, להביא אותו לתחיית המתים זה אכזרי נורא. תארו לעצמכם שניקח את אלבר קאמי, הפילוסוף של האבסורד, שאמר שאין שום משמעות לכלום, מכניסים אותו לגן עדן. מסכן, חיסלנו אותו. אלא חסד עושה הקדוש ברוך הוא עם אלבר קאמי, שלא נותן לו חלק לעולם הבא. כי אז יש התאמה בין עולמו הפנימי לבין העולם האובייקטיבי שבו הוא חי. מידה כנגד מידה. כן.
האם יש שכר על ביצוע?
רגע, שנייה. זו שאלה חדשה. רק שנייה, אני עוד לא גמרתי עם הסיפור שלי. מה שרוצה לומר, שהאומר אין תחיית המתים מן התורה, זה לא מי שחושב שאין תחיית המתים, אלא מי שאומר. האומר, הכוונה שזאת סיסמת החיים שלו. כל חייו מעידים על כך שאין לו חלק לתחיית המתים. עכשיו, האם זה תלוי בהצהרה שלו? ודאי שלא. רוב בני האדם חושבים שהם חושבים את מה שהם אומרים. נכון? אבל זה טעות. כלומר, אדם חושב שהוא לא מאמין בתחיית המתים. אבל זאת לא האמת. כי אם אדם לא מאמין בתחיית המתים, אז הוא פסימי. ואין, לפי זה, כל האופטימים, אפילו שהם יגידו שהם לא מאמינים בתחיית המתים, מאמינים בתחיית המתים. הרי היה הם אופטימים. כי אם אין תחיית המתים, זה אומר שהמוות זה הכוח החזק ביותר בעולם. כי כל מה שתעשה, בסוף ייעלם. זה פסימי נורא. אם אתה בכל זאת אופטימי, סימן שאתה מאמין בתחיית המתים, למרות שבאופן גלוי אתה חושב שאתה לא שייך לשם. מעשה בשני אנשים שהתווכחו ברחוב, האם יש תחיית המתים או לא. עבר לידם הרב ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים. ואז הוא אמר לאותו אחד שאמר שאין תחיית המתים, אמר לו, אל תדאג, אתה לא תהיה שם. אז הוא ממש נעלב, אמר, כבוד הרב, אתה מקלל אותי? לכאורה, מה זה מקלל אותו? הרי מלא, הוא לא מאמין שיש שם, אז מה... כן, אז זה מברר את הדברים. כן, עכשיו מה השאלה שלך?
הרב אמר שיש שכר רק על מעשים. השאלה אם יש שכר על אי ייצוע בזמן
פרוקסט.
כלומר, היום לא
גנבתי,
האם יש
שכר? אמרנו שיש שכר על מעשים. אתה שואל, האם מעשים זה רק מצוות עשה או גם מצוות לא תעשה? תשובה, גם מצוות לא תעשה זה מעשים. אדם נמנע מעבירה, יש לו שכר. אבל באיזה מובן? למשל, אני היום לא רצחתי, לא הייתה לי הזדמנות האמת. אבל נגיד שהייתה לי הזדמנות, אפילו היה כדאי לי, ואפילו היה לי יצר לדבר הזה, ואפילו שיקול דעת שאולי כדאי כן לרצוח. ונמנעתי ולא עשיתי, קיימתי בזה מצוות לא תרצח. בסדר? בבקשה. שאלה יפה. הקדוש ברוך הוא, אתה שואל האם רק מי שעושה מעשה טוב מתוך קישורו לאלוהים, או גם סתם ככה. כתוב, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, ואפילו שכר שיחה נאה. מה זה שיחה נאה? בוקר טוב, גברת וידיבנסקי. או מועלם, לא משנה. כן? מה שלום הפיצקלה? שמעתי שהוא היה חולה בזמן האחרון. הוא מרגיש יותר טוב, נו, העיקר הבריאות. בסדר? זה שיחה נאה. השיחה הנאה הזאת, יש לה שכר. השאלה אם השכר הזה הוא בעולם הזה, או אם הוא בעולם הבא, או בשניהם, או באיזה אופן, זה כבר משתנה לפי שיקול דעתו של אל דעות, מתי מגיע מה? לאומם, מה? שאלתך, שאלה נפלאה, שאלה הרמב״ם בפרק שישי של שמונה פרקים, האם יש עדיפות להיות צדיק מתוך מאבק, או צדיק מתוך הזדהות, מה שנקרא חסיד וכובש, נכון? כן, כן, לא, זה פרק שישי של שמונה פרקים, בעריכות גדולה שמה הרמב״ם דן בזה. והרמב״ם סובר שהמעלה היותר עליונה זה מי שאין לו מאבק. מעניין. יכולנו לחשוב, הוא מצערה אגרה וכל מיני דברים כאלה. אומר הרמב״ם לא. מי שאין לו מאבק סימן שיש לו נפש טהורה. אז ודאי שיש לו שייכות לנצח.
הוא מחלק את זה בין שתי
צורות
של רציחה ו...
כן, אז הוא אומר שהיוצא מן הכלל זה המצוות השמעיות. אבל זה דווקא... כן, כן, ודאי, אבל זה כאילו החריגה, הבסיס הכללי לכולם, זה מה שאמרו הפילוסופים והנביאים, שנפש צדיק, שמחה לצדיק לעשות טוב. כן. אז זה הרמב״ם דן בזה שם בפרק שישי של שמונה פרקים. ודאי שאינך חשוד שלא למדת את זה. אז אני חושב שאתה שאלת רק כדי לעורר את האנשים לזה שצריך לקרוא פרק שישי של שמונה פרקים. לא מאמין לך, זה כבר לשון הרע. כן. כן, מה אתה אומר? סליחה, האמירה, זה ממש אחרון, או שאלה אחרונה, זה בדרך כלל דבר לא נכון. לא כדאי לומר את זה, כי כל פעם שמישהו אומר, זאת השאלה האחרונה שלי, בדרך כלל, כמעט תמיד, יש שאלה אחת או שתיים אחרי זה. נו, מה שאלתך, אדוני? לא הבנתי שום דבר בשאלתך. אתה יכול להסביר?
אני חושב שכופר באלוקים, כופר באלוקים,
כופר
באלוקים,
כל דבר שהוא מת. אז אין לו אפשרות לחזור
בתשובה
כביכול? פילוסוף שכופר באלוהים, איננו מעוניין באלוהים.
אבל זו טעות.
לא, פילוסוף שכופר באלוהים זה לא טעות. אבל זה יחידי סגולה, כמעט ואין כאלה. הפילוסוף שכופר באלוהים, מדובר באדם מאוד מאוד רציני. ואז אם כך, יש איזה משהו בנפשו שיתנתק מהנצח. משהו מהותי בו. אבל כמה כאלה יש בעולם? יחידי יחידים. אחד למיליארד, שמבין על מה הוא מדבר. הרי כל הוויכוחים, אם יש אלוהים או אין אלוהים, הם ויכוחים ילדותיים לחלוטין בדרך כלל. בסדר?
כשהרמב״ם עושה עיקרים, הרי זה סוג של חידוש של הרמב״ם. זה נראה שהוא כאילו בא להגיד שמי שחורג מהעיקרים האלה, כמו שיש בדתות אחרות, רק שזה לא ממש אמירה, אלא יש עיקרים מסוימים.
הבנתי. טוב, בוא נחזור על שאלתך בשביל המאזינים. אתה אומר, מהרמב״ם משמע שהמאמין ב-13 עיקרים יש לו חלק לעולם הבא, ומי שלא אז לא. אני אגיד לך סוגיה במסכת סנהדרין בנושא הזה. יש במסכת סנהדרין שתי הערות חשובות. הגמרא דנה ברשימה של 7 אנשים שבשמם מצוינים שאין להם חלק לעולם הבא. 3 מלאכים ו4 אידיוטות אין להם חלק לעולם הבא. אם אני אקח באופן קיצוני את הפשט של המשנה, המשמעות היא שבכל האנשים, בכל האנשים בעולם, רק 7 אין להם חלק לעולם הבא. זה מתוך מיליארדים. זה כבר אומר משהו. אבל הגמרא אומרת גם שדורשי רשומות אמרו, כולם יש להם חלק לעולם הבא. בסוף הם מגיעים. חוץ מבלעם. וגם בלעם יש לנו דרך במסכת גיטין להכניס אותו. זאת אומרת, בסופו של דבר כולם בפנים. עכשיו, יש בגמרא לגבי 3 מלאכים, שהם ירובעם, אחאב ומנשה. 3 מלאכים. הגמרא אומרת שמי שעשה את הרשימה הזאת, זה אנשי כנסת הגדולה. זה משנה קדומה מאוד. והגמרא אומרת שרצו אנשי כנסת הגדולה להכניס עוד אחד. והכוונה לשלמה המלך. רצו להוציא את שלמה המלך מחיי העולם הבא. אז כתוב שדוד המלך הופיע בפני אנשי כנסת הגדולה. פתאום ראו את הפנים של דוד המלך, ועשה להם ולא השגיחו בו. אין, רצה להפחיד אותם, לא היה אכפת. אנחנו נכתוב אותו. יצאה בת קול ואמרה, וכי בכם זה תלוי? וירדו מזה. מה פירוש הדבר, וכי בכם זה תלוי? אתה תכתוב 1,000 פעמים שפלוני אין לו חלק לעולם הבא. מי שיחליט בסוף זה הקדוש ברוך הוא. זה בעצם, כלומר, 13 עיקרים, מי שלא מאמין 13 עיקרים אין לו חלק לעולם הבא. בסדר. קיבלנו, הבנו, זה כתוב בשולחן ערוך, זה כתוב במשנה תורה. עכשיו בוא נשאל את הקדוש ברוך הוא. ברור, ברור, הוא כותב, ודאי, הוא כותב את זה. השאלה היא, עד כמה, אני מעיז קצת להעלות ספק, עד כמה הרמב״ם מתכוון ברצינות? זה כבר שאלה גדולה, אבל זה כבר מחלוקת בין האחרונים, וגם בין הראשונים. אדם שכופר בגלל הכרח עיונו, האם הוא אנוס, לא אנוס, ולהגיד שהוא אנוס, האם יש חלק לעולם הבא או לא. כן. זה מה שרציתי לרמוז.
הרב קוק יגיד שהם כולם לעולם הבא, בקיצור.
הרב קוק יאמר לו, הרב קוק לא אומר את זה, אבל רמחל כן. רמחל באדיר במרום.
מה זה הטובה
השלמה? הטובה השלמה. את זה אני לא יודע, כי עוד לא קראנו. הגענו רק למילים על מעשיו הטובים, נקודה פסיק. עד לשם הגענו. מה שאתה קורא זה מההמשך, אני לא יודע. כן. נו, אז מה השאלה? אז יש סוגיה על זה בגמרא. זה המשנה דנה שמה שיקשו על רבי יהודה יקשה על החכמים, איך אתם אומרים את זה, הלא חזר בתשובה. ואז יש תשובה במשנה עצמה. ברור שקראת את המשנה הראשונה שם, במסכת, בפרק חלק, במסכת סנהדרין. טוב. אולם, כאן הוא מוסיף עוד משהו. מאמינים אנו כי הטובה השלמה. מה זה טובה שלמה? הטובה השלמה הכוונה חיי הנצח. עולם הבא. שמורה לאנשים אשר כבר בחייהם היו מקורבים לאלוה. על מדרגתם לאחר מותם אנו דנים לפי מדרגתם בחייהם. כלומר, עולם הבא הוא המשך ישיר של העולם הזה. יש ביטוי כזה, עולמך תראה בחייך. זאת אומרת שאפשר בחיים להגיע לדבקות אלוהית, ואם אדם כבר הגיע לדבקות אלוהית בחייו, זה ממשיך אחר כך. עכשיו, מעניין מאיפה הרעיון הזה. יש במסכת סנהדרין, שוב, יש מסוגיה לגבי הפסוק היקרת תיקרת הנפש ההיא. רבי עקיבא אומר, מה זה היקרת תיקרת? היקרת בעולם הזה. תיקרת לעולם הבא. ורבי ישמעאל לא מסכים, אומר לו, כבר כתוב, ונחרטה היקרת תיקרת, וכי שלושה עולמים יש, אלא ונחרטה בעולם הזה, היקרת תיקרת לעולם הבא. וזה שכתוב פעמיים, דיברה תורה כלשון בני אדם. אבל בכל מקרה, בין לפי רבי ישמעאל, בין לפי רבי עקיבא, הפועל המציין את קריטת האדם מן העולם הזה, הוא בעצמו הפועל המציין את קריטת האדם מן העולם הבא. זאת אומרת שמדוע האדם נחרט לעולם הבא? כי הוא כבר נחרט בעולם הזה. מובן? כלומר, היקרת כי תיקרת. זה המקור לדברי רבי יהודה הלוי. אנחנו לומדים על מדרגתם לאחר חייהם, מדרגתם בעולם הזה. כלומר, מידה טובה מרובה ממידת פורענות, אז אם הוא מחובר בעולם הזה, כמובן מחובר גם לעולם הבא. עכשיו, מה שמעניין, יש המשך לפסוק. היקרת תיקרת הנפש ההיא עוון הבא. מה זה עוון הבא? שויכול עשה תשובה, תלמוד לומר, עוון הבא. לא אמרתי, אלא כשעוון הבא. כלומר, אם אדם עשה תשובה אפילו מיקרת, לא נחרט. עכשיו, מה זה אומר? הוא לא נחרט, כי כתוב עוון הבא. למה? בגלל שבעצם מה זה להיקרט? להיקרט זה כמו כלי שנסתם על פיו. אז הוא כבר לא יכול לקלוט כלום. מה זה לחזור בתשובה? לפתוח את הכלי. אז הוא מתחבר בחזרה, מתחבר בחזרה, אז אין עוון הבא, אין עיקרת עיקרת. עכשיו זה מעניין שהגמרא שמה מביאה איזשהו דיון בין רבי אליעזר, רבי אליעזר ברבי יוסף, לבין הקוטים. מי זה הקוטים? השומרונים, כן. מה שנקרא שומרונים נקראים גם קוטים. הקוטים מאמינים בתורה או לא? מאמינים. יש להם אפילו עד היום הזה, יש להם ספרי התורה העתיקים, בנוסח שונה משלנו, זה נקרא התורה השומרונית. ורבי אלעזר ברבי יוסף מצטיין במספר מקומות בתלמוד, הוא מתווכח עם הקוטים על נוסח התורה. כן, בדיוק, כבר אז התורה שלהם הייתה שונה משלנו, וכבר אז רבי אלעזר ברבי יוסף מתווכח איתם להוכיח שהנוסח שלנו הוא הנכון ולא שלהם. ואחד הדברים היה שהקוטים לא האמינו בחיי העולם הבא. אמר להם רבי אלעזר ברבי יוסף, זייפתם תורתכם ולא עלה בידכם כלום, הלא הוא אומר, היקרת תיקרת, הנפש ההיא, עוונה בא. היקרת תיקרת בעולם הזה, עוונה בא למתי? משמע שאחרי שנחרט בעולם הזה, יש עוד המשך, עוונה בא לעולם הבא. כן, ככה הוא דחה את דבריהם. עכשיו, הוא לא אמר לא כמו רבי ישמעאל, ולא כמו רבי עקיבא. מה? הוא אומר ככה, אם כתוב, היקרת תיקרת הנפש ההיא. עוונה בא. מה זה עוונה בא? כבר אמרת שהיא נחרטה. מה הוספת? משמע שאחרי הנקמה, נגיד שיקרת תיקרת זה בעולם הזה לפי שיטת הקוטים, עוונה בא זה כאילו המשך, המשך רדיפה. איך המשך רדיפה? מה קרה? כן? מה קרה שאתה ממשיך לרדוף את הנפש? משמע שיש המשך לנפש גם אחרי העולם הזה. בסדר? זה הקושיה שהקשה רבי אלעזר ברבי יוסף לקוטים. עד כאן נתה איתי? עכשיו, אנחנו שמים לב דבר אחד מעניין. רבי אלעזר ברבי יוסי לא נקט, לא כרבי עקיבא ולא כרבי ישמעאל. כן, אז משמע שזה לפי שיטתם. למה? כי הם לא מבינים שהתשובה מועילה. ב' אין אצל הקוטים הבנה של הרציפות בין העולם הזה לעולם הבא. אצלם הקראת זה נקמה אלוהית. אלוהים מאוד כועס שעברו על דבריו. אז הוא מראה לו מה זה. יקראת יקראת בעולם הזה. אבון הבא לעולם הבא. כן, זו תפיסה שהיא באה מחוץ ליהדות.
מדבר בשפה שלהם.
וזה מראה את ההבדל בין השפה שלנו לשפה שלהם, שאצלנו מה שקורה בעולם הבא הוא פונקציה של המעלה בעולם הזה. עד כאן להיום. שלום.
תודה רבה לרב אורי שרקל, שיעור בספר הכוזרי חלק א'. בעוד מספר רגעים נעבור לחלקו השני של השיעור. המשך צפייה נעימה לכולכם, מערוץ מאיר.
שלום וברכה, קהל קדוש. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. ואם זיכרוני איננו מטעני, נדמה לי שהגענו למאמר ראשון בתוך פסקה גמרנו את קוף יהודה א', הגענו לפסקה קוף יהודה ב', נכון? פשי, איך זכרנו? כן, אם כן, בעמוד מם ג' במהדורת אבן שמואל. הלו. אמר הכוזרי, עליך להמשיל משל זה גם לצד ההפך. ולדון על מדרגתם, על אלה בעולם הבא, לפי מדרגתם הנחותה בעולם הזה. כלומר, אתה אמרת שמדרגת האדם בעולם הזה, היא הקובעת את מדרגת חייו לעולם הבא. אם כך, אני רואה שהיהודים הם בשפל המדרגה. אם כך, סימן שאלוהים, חלילה, שונא אותם. שהרי הוא שם אותם בג'ורה בעולם הזה. הוא אמר שהאנשים שהיו דבקים באלוהים בעולם הזה, הם דבקים באלוהים בעולם הבא. אז הוא אומר, אומר לו מלך כוזר, אם ככה, המצב של היהודים די גרוע. כי הרי בעולם הזה מדרגתם נחותה מאוד. רואים שאלוהים עזב אותם. אוקיי? זה מדרגה פיזית, אבל הוא אומר כנראה שהיא מעידה לדעתו על עזיבה אלוהית. כי אם אלוהים אוהב אותי כל כך, הוא לא יכול להשאיר אותי במצב כל כך גרוע.
כאילו, גם עולם הזה מושפע מהעולם הבא?
לא, אבל הוא אומר, עולם הבא מושפע מהעולם הזה. הרי, כלומר, מה שקובע זה לא עולם הזה, עולם הבא, מה שקובע זה הדבקות באלוהים. אם הייתי באמת, באמת דבק באלוהים בתור יהודי, אז למה מצבי כל כך גרוע? בסדר? אפשר להתעודד, היה אפשר שיהיה יותר גרוע. אבל אז הוא התעודד. ונהיה יותר גרוע. אמר החבר, רואה אני, כי אתה מגנה אותנו, אגב, יש בכל זאת מה להתעודד, שיש עדיין בציבור הצעיר, אבל ידיעה ספרותית, בכל זאת, תרבות, וידיעה של מקורות חשובים של התרבות הישראלית. אמר החבר, רואה אני כי אתה מגנה אותנו על דלותנו ועל רוע מצבנו. האין טובי אנשי הדתות מתפארים בכמו אלה. או נגיד, לפני שנביא את דברי הדתות, יש בגמרא ששכינה למעלה מראשו של חולה. הסימן שהחולה, שלכאורה נראה עזוב, הקדוש ברוך הוא עמו. יש בגמרא, במסכת מגילה, כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. והגמרא מביאה מספר פסוקים כדי להוכיח את זה. בסוף היא אומרת, ואף כשגואל אותם, שכינה עמהם. כולם שאלו, המפרשים, הרשב"א במיוחד, מה הצורך? ברור. להגיד שכשאנחנו בגלות שכינה עמנו זה החידוש. אבל בגאולה שהשם עמנו זה פשיטה. אומר המהר"ל כי המקום לחשוב שיש יותר דבקות בשם בגלות מאשר בגאולה. דווקא בגלל ששכינה למעלה מראשו של חולה. אז יש צד של מעלה כל כך גדולה בדיכוי של החיים הארציים, שהיינו אולי חושבים שבזמן שעם ישראל כבר מקים את צהל, והוא חברה הייטקיסטית, שאולי השכינה כבר לא שורה. מה? כן, כן, בדיוק. אז זה המקום לחשוב את זה. לכן הגמרא הייתה צריכה לומר, גם בזמן הגאולה, יש דבקות, יש שכינה עמהם. בסדר? אגב, זה דבר לא פשוט, כי הרבה פעמים אנחנו מוצאים בחוויה הדתית היהודית, שיש העדפה של מצבי רדיפה. כל הספרות לילדים של ספרים דתיים מראים, אנחנו מרגישים ממש בבית כשיש איזה קוזק מבחוץ שמדכא אותנו. נכון? כן, כן, אבל זה מאוד חזק. לכן לפעמים כשיש חלילה פיגועים או מלחמה או משהו כזה, אז יש פריחה של התודעה הדתית. סוף סוף חזרנו ליהדות, קצת יידישקייט, משהו כזה, כן? אז עכשיו, אבל טוב, אבל פה אני חוזר פה באמת לשיח דומה לזה, פה בכוזרי. אמר החבר, רואה אני כי אתה מגנה אותנו על דלותנו ועל רוע מצבנו. האין טובי אנשי הדתות מתפארים בכמו אלה. כך אינן נוצרים מתגאים, כי אם במי שאמר, האיש אשר יקחה בלחי ימינך, או שאת לא הוליכי שמאליך, ואשר אחז ותליתך, תן לו גם, חלוקיך. זה באבנגיליון של מתי. מותר לצטט מהאבנגיליון? לא יודע, איך רבי יהודה הלוי עושה את זה? כנראה שהוא שמע תלמידים במכון מיר. טוב, ומאות בשנים באו עליו ועל בני עדתו, וכן על כל ההולכים אחריו, בוז וייסורין והרג. כן? קדושי הנצרות, המרטירים מה שנקרא, הם אנשים שסבלו חיים קשים ביותר בגלל הרדיפות של הרומאים. ולהבדיל מהרדיפות של היהודים, גם היהודים רדפו אותם. עד שעלו לגדולה נפלאה. ובאלה מתפארים כעת כל בני דתם. כלומר, מי זה קדוש בני הנוצרים? מי שסבל. לא, אבל זה גם אמת. לא, זה לא רק לזה דחיתה בקנה. יש גם צד של אמת בזה. ששכינה עמם בגלותם. כמו ששכינה למעלה מראשו של חולה. יש דבר כזה.
אה, זה גם לא...
כן, כן, יש צד של אמת בזה, שמי שיש לו חולשה מבחינת שייכותו לעולם הזה, יש לו דבקות בשם. כמו שהמהר"ל אומר, למשל, לגבי... עני. העני זה אדם שאין לו חלק לעולם הזה. כן? כי קשה להיות עני בעולם הזה. זה לא חיים. אז אומר המהר"ל, אם כן, העניים מייצגים את העולם הבא. כי כשאתה רואה את העני, אתה שואל את עצמך, מה הוא עושה פה בכלל? לא מתאים לו להיות פה. אז איפה כן מתאים לו להיות? בעולם הבא. לכן, וענבים ירשו ארץ, ועניים ירשו ארץ. קריאו כתיב. והדבר הזה קרה גם למייסד דת האסלאם ולחבריו, מוחמד, עד אשר נתעלו וגברו. כן, רדפו אותו. כן, הרי איך מתחיל המניין של השנים לפי האסלאם? מההיג'רה, נכון? זה הבריחה של מוחמד וחבריו ממכה. למה הוא היה צריך לברוח? כי רדפו אותם, הוא וחבריו. הגיע למדינה. אכן רק בהם יתפארו בני דתם וישתבחו. לא באותם המלאכים אשר גדל שמם ופרצה מלכותם ונפלאו מרכבותיהם. אף אנו, אגב יש לציין דבר מעניין, שכאשר המוסלמים הגיעו לשערי ירושלים לכבוש אותה, הפטריאך הביזנטי שהיה שם, אמר שהוא מוכן להיכנע בשני תנאים. א', שהמלך של הערבים יבוא בעצמו, כלומר ירושלים זה לא סתם עיר שמוסרים אותה, צריך למסור אותה למלך, וב' שיבטיחו שלא יחזירו לעולם את היהודים לפה. אז הסכימו, הערבים הסכימו לדבר הזה, והחליף זה היה עומר, בא ברגל ממדינה לירושלים, כדי לקבל את המפתחות, כלומר לירושלים מגיעים ברגל. כן? זאת אומרת, זה חליף, זה מבין, מלך המוסלמים, בכל זאת, הייתה לו יחס של קדושה כלפי ירושלים, של כבוד. עכשיו, הוא גם הבטיח לו להחזיר את היהודים, קיבל את המפתחות והחזיר את היהודים. כן, 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 זה הסיפור המפורסם. כן. אף אנו, יחסנו אל האלוה במצבנו היום, קרוב יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. אמר הכוזרי, אל תעבוד עליי. מה?
לפני היהדות, גם יש התפארות
במרתירים וסובלים?
בעונים, בכאילו בהתרחקות מהדבר, שזה משהו שהוא...
זה שאלה מעניינת. לא ידוע לי על דבר כזה, אבל לא ראינו אין הראיה. כן, כלומר, האם זה רעיון יהודי או שגם אצל הגויים יש דבר כזה? לא, יש, אצל ההודים, בוודאי. אצל ההודים, כבר בימי קדם מצאנו הערצה של המאיסה בחיי העולם הזה, עד כדי התאבדות לפעמים, התאבדות ברעב, למשל בז'ייניזם. כן, שזה דת שקצת קדמה לבודיזם, יש הערצה למי שחי ללא בגדים כמעט, ומוכן למות ברעב. כן, גנדי אגב היה שייך לזרם הזה. עכשיו, יש, אבל זה גם, אבל זה הופיע בערך בזמן אנשי כנסת הגדולה, לא לפני כן. עכשיו, למה זה הופיע? בגלל שהרב קוק מסביר את זה, שהייתה עלייה של ההכרה המוסרית אצל עובדי עבודה זרה. והעולם האלילי הוא עולם שבו יש ניגודי ערכים. יש אל לזה, יש אל לזה. אז ברגע שאתה מגיע להכרה מוסרית עליונה, אתה לא יכול לחיות בעולם כזה, אתה מתייאש. ולכן נולדה התשוקה להתאפסות, להתעיינות, ההיכחדות של הנירוונה וכו'. אז זה הטענה, זה הטענה של רבי יהודה לוי נגד. כן? אם אתם אומרים ששפלות זה מראה על עזיבה, אז אתם בעצמכם
מעריכים. ההוכחה שלהם מראה.
כן, כן, נכון, נכון. זה ההוכחה שלהם לאמיתת הנצרות שהיהודים נרדפים. אומרים להם היהודים, אבל גם אתם אוהבים נרדפים. יש איזה בעיה. והאלוהים יבקש את נרדף. כן.
כן.
לכאורה, האם אין מטרה שיהיה מדינה, צבא וכו'. זה הקושיה של מלך כוזר. קופיות דלת. כך היה אמנם הדבר, אמר כוזרי, כך היה אמנם הדבר, אילו הייתה ענוותכם דבר אשר בחרתם בו. אבל היא אינה הקים דבר שבהכרח, וכאשר תשיגי אתכם, תהרגו אף אתם בשונאיכם. זה לא בדיוק השאלה שלך, אבל זה קרוב. כלומר, אתה אומר, שיש איזה יופי שאנחנו נרדפים. מה זה יופי שאנחנו נרדפים? אתם רק מחכים לרגע שתוכלו לנקום באויביכם ותוכלו לכסח אותם. נכון? כן, יכול שבגלות כן נתנו, כי לא הייתה ברירה, אבל ברור שאנחנו רק מחכים לרגע שנוכל לכסח להם את הצורה. אז מה אתם מתפארים מזה שאתם נרדפים? אתם נרדפים כי אין לכם ברירה. אמר חבר, מצאת מקום כאבים אליך כוזרים. כי אמנם אילו קיבלו רוב בני עמנו את עוניינו מתוך כניעה לאלוה ולתורתו, כמו שאמרת, לא היה העניין האלוהי עוזבנו לזמן רב כל כך, אולי רק, אולם רק מעטים בתוכנו הם בדעה זו. וזאת אומרת, אומר רבי יהודה הלוי, רוב היהודים עדיין לא הפנימו את הצורך של הגלות. מתי זה היה? בימי רבי יהודה הלוי. בימי רבי יהודה הלוי. לא הפנימו את הצורך של השפלות הזו. מאז רבי יהודה הלוי ראו כמה זמן? 900 שנה. אין מה לדאוג, זה תוקן. היהודים, מאז רבי יהודה הלוי, התחילו לעשות אידיאליזציה של המצב הדפוק, והם אוהבים את הגלות ואת הרדיפה. זה בסדר, כך שתיקנו את זה. למה זה טוב? כי אם יש לך עבירות, אדם צריך לרצות לחפר על עוונותיו. והעוונות שהביאו לחורבן הבית, הם עוונות קשים ביותר, שנבעו דווקא מהגאווה של העוצמה הפוליטית והצבאית שהייתה באותם הימים. איך חרבה ירושלים? צבא נגד צבא. נכון? היהודים הרגו אחד את השני. אז אם מגיע מצב שכשיש מצור מבחוץ, יהודים נלחמים אחד בשני, סימן שיש מידות רעות מאוד. שנאת חינם וכולי, זה לא סתם מה שאמרו חכמים. היה משהו רקוב בחברה הישראלית. והדבר הזה יצריך מצב של דיכוי מוחלט של הזהות הלאומית, עד כדי אובדן כל בסיס של שלטון. ודאי שהאידאל הוא לא גלות, ברור. כן, אבל אתה לא מקים מדינה בשביל שתוכל שוב לשפוך הרבה דם. מה אפשר לעשות? אין לנו נשק. אם היה לנו נשק, היינו שופכים המון דם. זאת לא התאווה של עם ישראל היום. בסדר? בימי רבי יהודה הלוי, זה עדיין הייתה התאווה. אני חוזר. עם ישראל בימי בית שני היו רשעים גדולים. שפכו הרבה דם. במצב כזה, מה עושים למדינה? צריך לבטל אותה. צריך לשחוק עד עפר את הזהות הישראלית, ואז הפכנו להיות העם המוסרי ביותר בעולם. עכשיו, המטרה של היותנו כאלה איננה להישאר כאלה, המטרה היא להקים מדינה. אבל מדינה מסיבות אידיאליות, שגם נלחמת כי צריך להילחם, כי צריך גדולה, צריך כוח. אבל לא בגלל תאוות רציחה. התאווה הזאת עבדה מאיתנו. היום עם ישראל לא אוהב לרצוח, לא אוהב לשפוך דם. מה שאין כן, בימי רבי יהודה הלוי, אם הייתה הזדמנות להקים מדינה, היא הייתה חוזרת להיות כמו בית שני. זה מה שהוא אומר. בסדר? זה להפוקי אגב מהקריאה המוטעת של אחד המחברים בני דורנו, שכתב שרבי יהודה הלוי היה שמאלני. שהרי הוא כתב שזה לא טוב להרוג באויבן. לא התכוון לזה אפילו לרגע. כן.
השאלה על אופן שלי, לא כן. כמדינה. אפילו כפרט, האם שיש תיקון, האם צריך לעבור כפרישה מהחיים?
כן, ודאי, יש שלב של פרישה מהחיים. בשביל זה יש תעניות, בשביל זה יש חשבון נפש, בשביל זה יש הרבה דברים שאדם עושה לכפרה. נכון? זאת אומרת, החטא מכריח בעקבותיו עוד איזה חטא נוסף, שהוא חטא התשובה. כן, הרב קוק אומר שצריך לעשות תשובה על התשובה. כי כשאני עושה תשובה, אני ממעיט את כוחות החיים. מדוע אני ממעיט את כוחות החיים? כי כוחות החיים שלי הביאו אותי לחטא. אז קודם כל, סגור את הברז. פחות כוחות חיים. תיקנת את זה, עכשיו אתה צריך לחזור בתשובה על זה, שאתה המעטת את כוחות החיים. אז יש תשובה על התשובה. בגלל מה שאומר הרמב״ם על הקצוות, שאדם לא יכול להתיישר מקצה אחד, אלא אם כן הולך קצת אל הקצה השני. לא, לא חושב שזה קשור. גם כשהייתה נבואה, בית ראשון, וואלה, מה שהלך שם, יותר גרוע. כן, אבל כדי להיות נביא, צריך העצמה של כוחות החיים. ובתקופה שהיו הנביאים, עם ישראל נפל לא רק לסינת חינם, אלא לשפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות בקנה מידה אדיר. למה? בגלל שכוחות החיים היו חזקים מאוד. וזה הוליד גם נביאים וגם פושעים. ודאי, בדורנו, אנחנו עברנו כבר כמה אלפי שנים פה, נכון? עושים סינתזה דיאלקטית. לוקחים קצת מבית ראשון, קצת מבית שני, קצת מגלות בבל, קצת מגלות אדום, וכולי, עושים מיקס, בסוף יוצא משהו טוב. האם בימינו יש כל כך הרבה צורך? הרב קוק כותב שמידת הפרישות בארץ ישראל היא עדיין נצריכה, אבל בכמות מועטת יותר. כן. ולכן הרב קוק חוזר על זה הרבה באורות, שהישר זה, לעומת הכובש, זה המשימה של דור הגאולה. זה, ישר זה מי שאין לו מאבק. והכובש זה מי שיש לו מאבק. כמו שכתוב בפרק שישי, של ספר שמונה פרקים, שבוודאי אינך חשוד שלא למדת אותו. כן. אז אגב, זה תגובה של הרב קוק לביקורת של ניטשה על המוסר ועל הדת. ניטשה, ת, טען שהמוסר והדת מקטינים את קומת האדם. ולכן זה לא מוסרי לקבל את המוסר, וזאת לא אמונה אמיתית להאמין באלוהים. צריך לבטל את הדברים האלה, זה רק מקטין את רוח האדם, צריך האדם העליון, שהוא גדול וחזק וכו'. והרב קוק לוקח את הביקורת של נשי ברצינות. כן, בהרבה מאוד מקומות רואים שהוא מתכתב איתו, בלי להזכיר את שמו, לפעמים הוא כן מזכיר את שמו, אבל הרבה מקומות אתה רואה שהרב מגיב לטענה הזאת, והוא אומר, זה נכון, הטענה של ניטשה היא נכונה, כי בעם ישראל אין אצלנו ניגוד בין המוסר לבין החיים. וזה בעצם מה שניטשה טבע, הוא דרש בעצם את התחייה הלאומית של עם ישראל. מה שאין כן אצל הנוצרים, שבאמת הנצרות דיכאה את כוחות החיים של האדם. יכול להיות שהיה צורך בזה, באיזשהו שלב של ההיסטוריה, אבל נגמר. המוסר עבר את הנצרות. אלא אם כן, יש לאדם חטא? לא. אז זה מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי, כשהוא יש פה אפולוגטיקה של הגלות. הנה, בואו נראה. ועם זה, אחרי שרבי יהודה הלוי ביקר קשות את בני דורו, ובכל זאת רוצה ללמד עליהם זכות. ועם זה, יש שכר גם לרוב. כי אף הם נושאים בעול הגלות לא רק בהכרח, כי הם גם ברצון. כי אילו רצו, היה כל אחד מהם חבר ועמית לאשר ייגוס בו. יכולת פתאום להיות חבר של הגוי, איך? בהוציאו מילה קלה מפיו. כן, נצרות או אסלאם. מה? משפט או מילה, לא משנה. או שאומר, מסכים. כן? זה כבר היה הופך אותו לנוצרי או הופך אותו למוסלמי. יש לציין לצערנו שהיו הרבה יהודים בזמן הגלות שאכן התנצרו בגלל הדבר הזה. הרדיפות היו כל כך קשות. ההגבלות שהגויים הטילו עלינו היו כאלה שרבים לא יכלו לעמוד בלחץ. כן, זה, והיו מתנצרים הרבה מאוד. יש לנו עדויות לדברים האלה. זה נחקר. אז אלה שלא עשו את זה, כל הכבוד להם. כן? ודבר כזה אינו נשאר ללא שכר אצל השופט הצדיק. כלומר, הקדוש ברוך הוא. אך, אילו סבלנו גלות זו ודלות זו לשם שמיים כראוי, כי אז היינו פאר. גם לדור של ימות המשיח שלהם אנו מצפים. אם כן, אתם רואים שהוא לא רוצה להישאר בגלות. והיינו מקרבים זמן הגאולה המקווה.
היה דור בגלות שקיבלו את זה ככה?
מה, ברצון?
לשם שמיים.
כן. מאז שבתאי צבי ואילך. כלומר, השבתאות גרמה למשבר עצום ביהדות. ומאז התייאשו מגאולה. ואז התפתחו כיוונים רוחניים חדשים בעם ישראל, שפיארו את הדבקות באלוהים שיש ליהודי הנרדף, במיוחד בחסידות. בסדר? לא כולם, אבל היו כיוונים כאלה, ולכן כשקמה הציונות המדינית, רבים מהיהודים אמרו, מה קרה לכם? איפה שמענו שהיהדות לאומית? כן? פשוט, היא הפסיקה 200 שנה לפני כן להיות לאומית, אז שכחו. כן. כן. עד כדי כך שיש גם זרם שעשה אידיאליזציה דתית פילוסופית של הגלות. זה הרש"ר הירש, שאמר שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל כדי שעם ישראל יחיה בגלות. כן? זה הייעוד הישראלי. ורק כאשר עם ישראל יסיים את תפקידו הנפלא להיות אור לגויים מתוך תרבותם של הגויים, רק אז הקדוש ברוך הוא ייקח אותם לפנסיה לארץ ישראל כדי ליהנות ממעשי ידיהם. זה מפורש בדברם.
זה הפוך אבל במציאות. אנחנו יותר אור לגויים עכשיו.
ברור, ברור. לא רק זה. אני חושב שרש"ר הירש חשב שעל ידי שהיהודים יהיו נאמנים לתרבות הגרמנית ולאומה הגרמנית, הם יפיצו שם קדושה ומוסר, ואז הגרמנים יאמרו להם תודה. אני חושב שיש איזו קושיה היסטורית, אני לא זוכר מאיזה מאורעות. נראה לי שמשהו לא...
לא, אבל
משהו לא בדיוק, כן, נסתדר עם זה. כן, 6 מיליון קושיות, כן. מה אתה אומר? כן. טוב. טוב, אז זה מסביר קצת את העניין של הגלות. מתוך כך אנחנו, יש כמה עניינים שקשורים למהות הגלות, גם במאמר ראשון, גם במאמר שלישי. יש כמה דברים על מהותה של הגלות ומה זה עושה לעם ישראל. טוב, עד כאן להיום. שלום.